כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים מאוד שאתם איתנו. אנחנו נעשה היום תוכנית רגילה, על אף ששום דבר לא רגיל, אבל אנחנו ננסה להתנהג כרגיל. אפשר כמובן להזין לנו ברדיו, באפליקציה שלנו כאן עוד, או בספוטיפיי, וכמובן אפשר ליצור איתנו קשר בעמוד הפייסבוק שלנו. איתנו באולפן שיר זי ויוג'י גבאי, שלום גם לכם. על מה נדבר היום, יובל?
היום היה נדבר עם דוקטור מרדכי נאור, חוקר תולדות ארץ ישראל ועם ישראל, על זאב ז'בוטינסקי. זאב קראתי לו.
זאב.
זאב ז'בוטינסקי.
ז'בו.
זאב בזיין, זאב ז'בוטינסקי.
זאב ז'בוטינסקי.
יש לנו עניין עם שמות.
לנו?
לי.
למה אתה מדבר ברבים?
כי אני מרגיש שאני רוצה את הגב שלך. אני מרגיש שעם הגב שלך אני יכול להתמודד. תודה רבה.
אז זאב ז'בוטינסקי.
זאב ז'בוטינסקי, ועל היהודים בסלונים הספרותיים בפטרבורג בעקבות קרח חדש מכתבי ז'בוטינסקי, מצב האומה בית. צלחנו את השלב הזה בתוכנית, זה לא היה קל, אבל הצלחנו. עוד נדבר גם עם צליל אברהם שלנו, בעוד פינה על עבודה בספרות, ותהיה לנו פינת ההיסטוריה תשפוט, ויהיה לנו סטטוס יומי, אם נספיק, ועוד דברים.
ועוד ועוד.
כן.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל רק בידיעה קצרה מאוד, נגיד שנודע לנו לפני שעה קלה שנוגה אל בלח, היא זוכת פרס ברנר לשנת 2018. אנחנו לא יכולים להרחיב את הדיבור, כי עוד לא קיבלנו הודעה רשמית,
לא.
שבה כתוב מי השופטים, מה הנימוקים, כל הדבר החגיגי הזה.
לא, איך גילינו על זה?
יושב ראש, איך הוא נקרא? יושב ראש אגודת הסופרים.
אגודת הסופרים העבריים.
העבריים, פשוט הודיע על זה בפייסבוק, כי הוא לא התאפק. אתה יודע, היום המשחק הוא מי ראשון. אז הוא היה ראשון.
אז אנחנו לא יודעים כלום, לא קיבלנו על זה שום הודעה, רק ראינו את זה בפייסבוק.
נכון, נכון. ברכות לנוגה אל בלח בכל מקרה.
כן.
משמח מאוד.
מאוד מאוד משמח.
אוקיי, בוא נדבר קצת בפתיחה שלנו על ספר חדש שרואה אור בימים אלה, כפי שקראתי בגרדיאן, שהשם שלו הוא Why Women Have Better Sex Under Socialism. למה לנשים יש סקס יותר טוב תחת בסוציאליזם?
השם של הספר טוב.
כתבה אותו קריסטן גודסי. אני נורא נורא מצטערת שהמאזינים לא יכולים לראות את הפרצוף שלך ואת האופן שבו אתה זע באי נוחות מעצם השמעת המילה סוציאליזם.
זע באי נוחות?
כבר אתה מחש מאוים.
חיוך מרוח על פניי. סקס וסוציאליזם זה כל מה שאני רוצה בחיים.
הספר הזה טוען שהקפיטליזם גרוע לנשים. מחברת הספר טוענת שאם נאמץ כמה כללים מהסוציאליזם, לנשים יהיו חיים טובים יותר. גודסי היא אתנוגרפית שחקרה את המעבר מקומוניזם לקפיטליזם במזרח אירופה עם התמקדות במגדר. היא כותבת שההתמוטטות של המדינה הסוציאליסטית בשנת 1989 יצרה מעבדה מושלמת לחקירת השפעת הקפיטליזם על חייהן של נשים. היא טוענת שכלכלות פחות מפוקחות שמות עול לא פרופורציונלי על כתפי הנשים. הן מסבסדות, הן, הנשים, מסבסדות את המיסים הנמוכים בזכות העבודה שהן עושות, ועליה לא משלמים להן עבודת הבית. הקיצוצים ברשת הביטחון הסוציאלית משמעותם יותר נשים שצריכות לטפל בילדים שלהן, בזקנים שלהן, בחולים שלהן, מה שמוביל אותן לתלות כלכלית בגברים.
כן, לפי
שזה לא טוב ליחסי מין.
זה באמת לא טוב, תלות בכלל זה לא טוב. לפי גודסי, בלי התערבות ממשלתית, שוק העבודה בסקטור הפרטי מעניש את אלה שמגדלות ילדים, מפלה נגד אלה שאולי יום אחד יגדלו ילדים. בכלכלות שבהן יש שוק פרטי גדול יותר, יש נטייה לחוסר שוויון גדול יותר על בסיס מגדר. זה נשמע כמו ספר שאת פשוט תסנאי. כאילו, ממש מדהים אותי. היא טוענת, נשים הן אלה שמשלמות את מחיר הקפיטליזם, הן האחרונות שאותן סוחרים לעבודה, והראשונות להיות מפוטרות במשברים כלכליים. משלמים להם פחות, יש להם פחות ייצוג בממשלות, וכל הדברים האלה אכן משפיעים על המיניות שלהם.
זה ממש לא ספר שאני אסנה, זה ממש ספר שאולי אתה תסנה. אני שונאת את הממבו ג'מבו, אבל אני אוהבת מחקרים כאלה, ואני מחבבת סוציאליזם. היא טוענת, לפי הגרדיאן, שככל שיש לנשים פחות עצמאות כלכלית, כך המיניות והיחסים הפרטיים שלהן נוטים לצאת לשוק. ואלה שיש להן פחות יכולת כלכלית, מחפשות סקס, לא בשביל אהבה או תענוג, כפי שזה אמור להיות, אלא בשביל שיהיה להן, למשל, גג מעל הראש, ביטוח בריאות, או גישה להון ולסטטוס חברתי, מוביליות חברתית, שהקפיטליזם בעצם מונע מהן. היא מבחינה בין המדינה הסוציאליסטית של גוש המדינות המזרח אירופיות, שנשלטו בידי מפלגות קומוניסטיות, שהגבילו את החופש הפוליטי, לבין הדמוקרטיה הסוציאליסטית, שבה הממשלה מעוניינת בעקרונות סוציאליסטיים, אבל גם שיהיו למשל בחירות חופשיות והוגנות. זאת אומרת, דמוקרטיה, בניגוד לקומוניזם שלא הייתה בו דמוקרטיה. היא לא מציעה חיים שבהם אנחנו נחזור לרוסיה הסובייטית, אבל היא מצביעה למדיניות שהייתה נהוגה במדינות האלה של מזרח אירופה, בדברים מסוימים שהיא חושבת שכדאי לדמוקרטיות המערביות לאמץ.
כן. היא מתייחסת בספר לא רק לשאלות של סקס, אבל היא טוענת שבפתרון בעיות כגון חוסר איזון בתעסוקה, בהנהגה ובהורות, יכול להוביל לחיי מין טובים יותר. ככה היא כותבת. סוציאליסטים הבינו מזמן שיצירת שוויון בין גברים לנשים, למרות ההבדלים הביולוגיים ביניהם, דורשת תמיכה של הקולקטיב, למשל, בגידול הילדים. במזרח גרמניה, למשל, המדינה תמכה באינטגרציה של נשים בשוק העבודה, וישמה מדיניות של סבסוד מגורים, בגדי ילדים, מקולת, גנים. התמיכה הממשלתית הזאת אומרת שנשים היו יכולות ללדת ילדים בלי להתחתן. עד שנת 1989, ככה היא טוענת, 34% מהלידות במזרח גרמניה היו לאמהות חד-הוריות, ואחרי נפילת החומה ואיחוד גרמניה, קץ הסובסידיות הוביל לשביתת לידה. אני חייב להגיד שזה דבר מדהים. שביתת לידה, שיעור הפוריות ירד ב-60%. נכון. שביתת לידה.
זה המונח שהיא משתמשת בו במדויק, לא המצאתי.
זה מדהים.
ההשפעה ב-30 השנים שעברו מאז נפילת הגוש המזרחי לנשים היא לדבריה מזעזע, devastating. המשכורות לא עלו, כוח עבודה מצוי באופן תמידי בחוסר רציבות. בארצות הברית למשל צנחו שיעורי הילודה. לא ברור מה הסיבות לכך, אבל העובדה שאין תמיכה מדינתית לאמהות עובדות היא בוודאי אחד מהגורמים. בעניין היחס של נשים לסקס, היא טוענת שבעולם קפיטליסטי נשים מונעות סקס בגלל שהן מתייחסות אליו כאל מוצר. היא טוענת שבחברות עם שוויון מגדרי גבוה, עם חופש בחירה בענייני רבייה ועם רשתות ביטחון חברתיות, נשים לא צריכות לדאוג לגבי תג המחיר שמוצמד ליחסי המין. וזה באמת, אנחנו חיים במין עידן כזה, שבו לפעמים נראה לי שאנחנו חוזרים לתקופה כזאת, כמו ברומן של ג'יין אוסטין. צריך למצוא חתן, צריך להתחתן גבוה יותר מהמעמד שלך כדי לשפר את מצבך, לבדוק איזה נדוניה כל אחד מביא, אחרת אין לך הרבה סיכוי.
זה נכון, אבל את יודעת, אני לא מומחה גדול, אבל אני תוהה האם זה מתמודד עם העובדה שלפחות על פניו זה נראה שבעולם הקפיטליסטי, לעומת נגיד מדינות קומוניסטיות, יש יותר נשים שמגיעות לעמדות יותר בחירות. נגיד, לא ראיתי הרבה נשים בחירות בקומוניזם, אבל אולי זה באמת מחוסר ידע שלי.
זאת פיקציה.
פיקציה?
זאת פשוט פיקציה. אתה גם מסתכל על שכבה כזאת של נשים שמגיעות גבוה ומרוויחות הרבה כסף, וזה נחמד, כל הכבוד להן. אגב, זה חלק מהדברים שאני, קצת יש לי בעיה איתם, בעצמה נשית, כי זאת פיקציה. כלומר, אז אתה רואה במגזינים כזה שאומרים, 10 הנשים, ההייטקיסטיות הכי זה, פרצו דרך. אבל זה מעט נשים, הן לא דואגות באמת לנשים אחרות, הן דואגות לעצמן, בסדר גמור. נשים בשוק פרוע, כמו שאנחנו נמצאים בו, המצב שלהן גרוע. כמובן שאנשים שמרנים, בשבילם הקפיטליזם מעולה, כי למשל הרעיון הזה שיהיו נשים שיהיו חופשיות לעשות ילדים או לא לעשות ילדים, לגדל ילדים לבד, זה פירוק הדבר הזה שנקרא משפחה בעצם, מאיים עליהם מאוד, ולכן הם מחזיקים את הקפיטליזם חזק.
אני גם תוהה, הקביעה הזאת היא שעם רשתות ביטחון חברתיות, נשים לא צריכות לדאוג לגבי תג המחיר שמוצמד ליחסי ימין. אני לא יודע, אני חושב שלאורך ההיסטוריה, גם במקומות, נכון שהיא אומרת רק צריך לשאוב כמה דברים מהמודל הקומוניסטי או הסוציאליסטי, אבל אני חושב שראו שם גם כן שנשים נאלצות להשתמש בגוף שלהן כדי לשרוד בתוך המשטר הקומוניסטי, יש עדויות על זה, אני לא יודע אם מתייחסת לזה, אבל ללא ספק אפשר ללמוד משהו. מצד שני, בניגוד למצב של ג'יין אוסטין שאת מתארת, אם במדינות מערביות הקפיטליזם מוביל אנשים להעדיף קריירה על פני משפחה ולעשות פחות ילדים, זה גם סוג של פתרון, אפשר
פתרון של
לעשות
של,
פחות ילדים.
קפיטליסטים. כן. זה פתרון של קפיטליסטים. אני יכול לעשות ילדים כי יש לי כסף, אתם לא יכולים, אז תעשו פחות.
לא.
זה פתרון של חזירים.
גם אני יכול לא לעשות ילדים. מה הדבר הזה? ילדים, ילדים, ילדים כל הזמן.
אוקיי, לספר הזה אני אזכיר, קוראים Why Women Have Better Sex Under Socialism. נשמע
ובעיקר,
מאוד מעניין.
Better Sex זה תמיד רעיון טוב.
כן. בסוף החודש, ב-28 בנובמבר, במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, תתקיים הרצאה של דוקטור מרדכי נאור, חוקר תולדות ארץ ישראל ועם ישראל. הרצאה הזאת היא על זאב ז'בוטינסקי, ועל היהודים בסלונים הספרותיים בפטרבורג, בעקבות הכרך החדש מכתבי ז'בוטינסקי, מצב אומה ב'. הכרך הזה מתייחס ליהודים ברוסיה בשנים 1905 עד 1912, וההרצאה תתקיים במסגרת פסטיבל סנט פטרבורג, שמקיימת קבוצה בשם הבריגדה התרבותית. בכרך הזה מאמרים שכתב ז'בוטינסקי בעקבות מפגש של סופרים ואנשי רוח בסלון ספרותי, שהובילו להתפכחות של ז'בוטינסקי, מהאמונה שלו שהאנטישמיות ברוסיה היא בעיקר נחלת המוני העם הנבערים ולא של חוגי האינטליגנציה. יש בו 4 מאמרים שהוא כתב בעיתונים יהודים בשפה הרוסית. דוקטור מרדכי נאור, חוקר תולדות ארץ ישראל ועם ישראל, שירצה בנושא, הוא סופר בעצמו, שכתב עשרות ספרים, ראיתי את הוויקיפדיה שלו, לא יכולתי אפילו, אין לי מתמטיקה כזאת גבוהה, אבל אני רק אגיד שהאחרון שבהם ראה אור לאחרונה ממש, בהוצאת מודן, שמות תשח, 70 סיפורים ופרשיות. שלום דוקטור מרדכי נאור.
צהריים טובים.
צהריים טובים. אז ספר לנו מה הלך שם בסלון הספרותי הזה שהוביל את ז'בוטינסקי למחשבות חדשות על אנטישמיות.
צריך לזכור שז'בוטינסקי בזמן ההוא הוא סופר צעיר, הוא בן 30 וכמה. בעצם אפילו פחות, הוא מתחיל את זה קודם. הוא ביקש לשים את הדגש אז על מה שנקרא עבודת ההווה.
כן.
זאת אומרת, החיים היהודיים בגולה כהכנה לחיים בארץ, והוא מאוד מאוד הייתי אומר הרגיש את עצמו בין נקרא לזה לא העם הרוסי אבל בין יהודים שחיים ברוסיה.
אוקיי. Okay.
וציפה ליחס הייתי אומר הוגן כמו יהודים רבים מצד לפחות האינטליגנציה הרוסית, ומותר להגיד שב-1908 9 10 ואחר כך עוד התחזק, הוא חטף כמו שאחרים חטפו. והפיצוץ היה באחד הסלונים בסנט פטרבורג הספרותיים, שסופר בשם צ'יריקוב, שכתב אגב קודם מחזה מאוד מה שנקרא פילושמי.
כן.
הסופר הזה תקף את היהודים ואמר אין שום עתיד ליהודים ברוסיה, הם לא יכולים להסתגל לרוסיות ולתרבות הרוסית ולספרות הרוסית. הוא לא אמר שצריך ללכת מפה, אבל למעשה מה שהוא אמר, אתם לא אנחנו.
כן.
וזה הביא את ז'בוטינסקי לכתוב מאמר מאוד מאוד חריף נגדו, אם כי הוא הסכים איתו אגב.
הוא הסכים איתו? מה זאת אומרת?
הוא הסכים איתו במובן שהיהודים הם אחרים.
אוקיי.
אבל
הוא בטח חשב על זה קצת אחרת ממנו.
כן, אבל הוא ניסה להחטיף לו, כמו שאומרים, ולהסביר לו, כמו שאת אמרת קודם, שעד היום חשבנו, או בזמן האחרון חשבנו, שהאנטישמיות זה של המעמדות הנחותים.
כן.
היום אנחנו מבינים שזה גם של המעמדות העליונים, יותר נכון של האינטליגנציה. ולאט לאט הוא מתחיל להתרחק מהתקווה שהיהודים יכולים להשתלב ברוסיה. רוסיה הצארית, תשימי לב.
כן.
עכשיו, זה, הוא כתב כמה מאמרים. אחד המאמרים, הוא עושה חשבון עם כל העריות של הספרות הרוסית במאה ה-19, אנחנו, שימו לב, אנחנו בתחילת המאה ה-20.
עם מי למשל הוא סוגר את החשבון?
עם כולם, לא כולם, אבל עם רובם. אני אתן לך דוגמה.
כן.
הוא עושה חשבון, למשל, עם טורגניב, ועם דוסטויבסקי, ועם אחרים. למשל, אני אתן לך דוגמה, הוא אומר על דוסטויבסקי, דוסטויבסקי אומר, מי שיחריבו את רוסיה, אלה היהודים. בכתביו הופיעו דמויות לא מחמיאות של יהודים, ויש לו ספר בשם יומנו של הסופר, שבו מתוארים היהודים כנצלנים, והתכונה המציינת אותם זה חומרנות. עכשיו, אצל
ז'בוטינסקי.
לא, אני מדבר על הרוסים.
על דוסטויבסקי, אוקיי. כן, לא, כן, אבל מה הוא אמר עליו?
לא, אז הוא אומר, אני אראה לכם מי הם אותם אנשים שאתם חושבים שהם סופרים דגולים. הנה, מה שהם חושבים על יהודים. למשל, פושקין הגדול, ככה ז'בוטינסקי חושף, המושג יהודי אצלו קשור למושג מרגל. במקום אחר הוא מתאר מלווה בריבית יהודי, המצויר בכל צבעי הנבזות, יהודי המסית בן להרעיל את אביו ולקנות רעל מידיו של יהודי אחר. וככה הוא מונה כמה מהם, ואומר, ואלה אתם חושבים תומכים בהם? תומכים בכם? עכשיו, הוא תראה, גם...
אבל אני תוהה כאילו מאיפה ההפתעה הזאת, הרי הדברים האלה הם היו מין... אמונות כאלה ודעות קדומות שכמעט בכל מקום שבו היו יהודים היו מאוד נפוצות. אני לא רוצה להיגרר על קלישאות, אבל כולנו מכירים גם את שייקספיר ואת הסוחר מוונציה וכולי.
אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו, יותר נכון, הם נמצאים כבר במאה ה-20. והיה נדמה להם שבמאה ה-20 זה כבר לא המאה ה-19 ולא המאה ה-18, ובוודאי לא המאה ה-15 או ה-16 שהם מתוארים אצל שייקספיר. והם קיוו הייתי אומר, הנאורות הרוסית של תחילת המאה ה-20 תאיר את פניה גם ליהודים, והתברר להם שלא, ואז הם מגלים את כל הדברים האלה. ואני עוד פעם צריך להגיד את זה, זה התחיל מתקרית צ'יריקוב. זאת אומרת, ברגע שתקרית צ'יריקוב עשתה גלים, הם עשו כולם, הייתי אומר, מחשבה לאחור, אם מותר להגיד ככה, ולמעשה מכאן ואילך מתחילה ההתרחקות של ז'בוטינסקי מהתרבות הרוסית לעבר התרבות הישראלית. כאן הם מוכרחים להגיד עוד דבר, שבדיעבד הרוסים חשבו, האינטליגנציה הרוסית חשבה, שז'בוטינסקי, והייתי אומר התרחקותו, ויותר נכון, גיוסו לפוליטיקה היהודית, זה אסון גדול לרוסיה. מצטטים את גורקי הידוע, שאמר פעם, כנראה לברל קצנלסון, שהוא פגש אותו בשנות ה-30, בזמן שהיה בגלות באיטליה, אני לא אסלח לכם לעולם שגנבתם לנו כישרון גדול כמו ז'בוטינסקי.
מה אתה אומר? מדהים.
איזה מגניב, זה כזאת רכילות מדהימה, שגורקי נפגש עם
ברל... גורקי הגדול.
עם ברל קצנלסון ומדבר על ז'בוטינסקי.
כן?
זה אדיר.
עכשיו, תראה, התרגומים, למשל, של ביאליק לרוסית, זה מעשה הדף של ז'בוטינסקי. זאת אומרת, הרוסים הכירו את ביאליק דרך ז'בוטינסקי.
תגיד, בקרב יהודים שקראו את המאמרים האלה של ז'בוטינסקי, עד כמה הייתה להם השפעה? עד כמה? הדברים האלה תמיד נוחסו לטובת איזה באמת מאמץ לשכנע אנשים לעזוב ולעלות לארץ ישראל, למעמד ציוני.
זה עוד לא הגיע לזה.
אוקיי.
זה עוד לא הגיע, אבל כאן אני מוכרח עוד להזכיר עוד דבר. בספר הזה, שיצא אגב מטעם מכון ז'בוטינסקי ומרכז בגין, יש גם מחזה גדול שלו, בשם בניכר, בערך שליש ספר, משהו כזה, שבעצם התזות והתמות הם אותו דבר, על יהודים, כמה יהודים, בעיקר אחד מהם, שמנסים להשתלב בתרבות הרוסית ולא מצליחים וחוטפים. אגב, אפשר למצוא עדויות כאילו אוטוביוגרפיות, למשל, אותו גיבור של המחזה, נוסע לקישינב אחרי הפרעות. כן. ז'בוטינסקי נסע לקישינב אחרי הפרעות.
וזה נכתב אחרי המאמרים האלה?
לא, באותו זמן.
באותו זמן.
זאת... זה עלה אי פעם על במות, המחזה הזה?
לא. אגב, תקרית את צ'יריקוב, מעניין, נולדה בעקבות איזה עניין יהודי. באותו סלון, הסופר הידוע היהודי, שלום אש, קרא מחזה בפני, איך נגדיר את זה, עמיתים למקצוע, במילים אחרות סופרים ומחזאים.
לא רק יהודים, כולם, וזה היה סלון ספרותי כזה.
רובם לא יהודים.
כן.
והתגובה על המחזה הייתה של צ'יריקוב, אותם דברים שסיפרתי עליהם.
זאת אומרת שבכלל כל הדברים האלה היו תגובה למחזה ספציפי.
כן, זאת אומרת, היה סלון ספרותי, שם שלום אש, שידוע מכמה דברים אחרים, גם עכשיו מציגים הצגה שלו בארץ, יקריא מחזה בכתובים, ואז, כמו שאומרים, צ'יריקוב, שכפי שאמרתי כבר, היה נחשב לפרו-יהודי. אגב, אחד הדברים המרתקים, היה התיאטרון הראשון בארץ המקצועי ביפו, המחזה הראשון שהוא העלה היה המחזה בשם היהודים של צ'יריקוב.
מעניין.
המעגלים פה נסגרים בצורה מאוד מעניינת, באותו זמן אגב.
אוקיי.
1908, 1909, משהו כזה.
דוקטור מרדכי נאור, תודה רבה לך. מי שרוצה לשמוע עוד בנושא הזה, ב-28 בחודש, במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, תתקיים ההרצאה שלך. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
שלום לכם.
להתראות.
איתנו באולפן כבר צליל אברהם שלנו, עם הפינה שלך, שעוסקת בספרות שנכתבת על עולם העבודה והמלאכה והעמל, שעדיין אין לה שם, זה מחדל שאין כדוגמתו.
ועדת חקירה ממלכתית.
שלום,
שלום, שלום, יובל, שלום, מאיה.
על מה אנחנו מדברים היום?
אוקיי, אז היום נדבר על סיפור של נורה אפרון, הוא נקרא עיתונות סיפור אהבה, והסיפור הזה, היא בעצם מסכמת מאוד בקצרה ומאוד בכלילות ובכן, קריירה מפוארת שהייתה לה בעיתונות, או, למרות שהפאר אצלה היה יותר בתסריטאות, בספרות, אבל קריירה גם ארוכה בתור עיתונאית, כתבת מגזין, והיא נוגעת שם בהרבה סוגיות מעניינות ביניי שקשורות לעבודה הכי מעניינת, וזאת שהיא גם מפצחת אותה באופן הכי זוהר בסיפור הזה, זה החשיבות העצמית. והסיפור נפתח ככה, זה ממש מדהים. היא מספרת איך היא קיבלה את הרעיון הזה. של לעסוק בכלל בעיתונות, היא כותבת למיטב זיכרוני, בשנה הראשונה שלי בתיכון היה יום מקצועות, ובו היה צריך לבחור מקצוע שעליו רצית לשמוע ולקבל מידע. בחרתי בעיתונות, אין לי מושג מדוע. חלק מהסיבה היה קשור כנראה ללויס ליין, וחלק אחר בספר נפלא שקיבלתי במתנה לחג המולד, שנקרא אוצר של סיפורי עיתונות גדולים. העיתונאית שדיברה באירועי יום המקצועות הייתה כתבת ספורט ב-LA Times, הייתה מרשימה מאוד, ובמהלך דבריה הזכירה את העובדה שיש מעט נשים בעסקי העיתונות. בעודי מקשיבה לה, התחבר לי לפתע, כי אני רוצה מאוד להיות עיתונאית, וכי להיות עיתונאית זו לבטח דרך טובה להכיר גברים. כך שאינני זוכרת מה קדם למה, הרצון להיות עיתונאית או הרצון לצאת עם עיתונאי, שתי המחשבות התערבבו זו בזו לחלוטין. שזה קצת, זאת אומרת, היום, כשזה עולם של, בעיקר של נשים וגייז, זה קצת משעשע לחשוב על הרעיון של להגיע לעיתונות כדי למצוא חתן. ואז יש עוד קטע מדהים, היא מספרת איך היא באמת עשתה את זה. היא הייתה פעילה בעיתון בית הספר, ואז היא הלכה ללמוד עיתונות בקולג', ואז היא סיימה את הקולג', ואז היא עברה לניו יורק, ואז היא נכנסה לחברת כוח אדם ברחוב, אמרה שהיא רוצה לעבוד במגזין, ושלחו אותה לניוזוויק.
זה מדהים.
מדהים. היום כמות התארים, תואר ראשון ותואר שני והתמחות בחינם ועוד התמחות בחינם שאתה צריך לעשות, כדאי אולי להתקבל להיות מתמחה בחינם.
וגם במגזין, פרוטקטה אז לא תזיק.
בסדר הגודל של ניוזוויק. כן. זה פשוט, כן. עוד קטע מצחיק באותו נושא זה שהיא כותבת שהיא מצאה עם חברה בית בין רחוב ספרינג לרחוב פרינס באיזה אזור משעמם שקראו לו אז דרום הוויליג' שזה כאילו היום
אי אפשר להסיק שם דירה, עיתונאים מתקשים לגור שם נגיד את זה
בעדינות, כן. אבל אז מגיע הקונפליקט, היא מגיעה לניוזוויק, ואז מסתבר שאם הייתם בוגרי קולג' כמוני, שכתבו בעיתון סטודנטים במכללה כמוני, וגם בחורה כמוני, התקבלתם לעבודה בתפקיד נערת דואר. אם הייתם בחור, לא כמוני בעל אותם כישורים בדיוק, התקבלתם לעבודה בתור כתב, ונשלחתם לאחד ממשרדי המגזין ברחבי אמריקה. זה לא היה צודק, אבל השנה הייתה 1962, ואלה היו פני הדברים. אגב, היא מתארת את זה מאוד בכלילות. היא כותבת את זה באיזה ספר, הספר האחרון שיוצא, היא כתבה אותו כשהיא כבר הייתה בת קרוב ל-70, הוא יצא ב-2010, קצת לפני מותה. אז היא מתארת את זה ממש בחן ובכלילות כזה. אבל זה מדהים. זה מדהים, זה כאילו לחשוב...
אבל באמת זאת הייתה תקופה.
כאילו ש... כן, יש עדיין רגעים שזה כזה...
עדיין, יש עדיין מקומות שבהם נגיד לשלוח עיתונאים למקומות מסוכנים נקרא לזה, אז תמיד בוחרים בגברים כי הם עושים את הדברים האלה.
לא, זה לא נכון, יש הרבה נשים במקומות מסוכנים.
יותר מ-1962, אבל עדיין יש יותר גברים שם.
לא חושבת שזה קשור לשם גברים או נשים. לא חושבת שיש את הבחירה הזאת היום. יכול להיות שהעיתונאי מלחמות הזה, הוא גבר, אז שולחים אותו, אבל יש הרבה עיתונאיות מלחמה, המון. לא שהיום אני חושבת שהמצב כזה הרבה יותר מעולה, אבל היום בעיתונות, המצב הוא כאילו השתנה, אבל לא. הוא השתנה לא מהסיבות הנכונות. יש הרבה נשים היום בעיתונות כי המשכורות נורא מגוחכות. גברים יצאו כי לא מרוויחים שם כסף. זה הסיפור פה. זה לא שפתחו לנו את השערים ועכשיו אנחנו גם
יכולות. אבל תמיד שאלת הביצה והתרנגולת. האם המשכורות יורדות כי נשים מתחילות להיכנס לתחום, שזה גם משהו שקורה. זה קרה למשל בהוראה, שנשים נכנסו להוראה והמשכורות ירדו, או שהמשכורות יורדות ואז נשים נכנסות כי גברים נפלטים
גובה של משכורות נקבע בגדול על ידי כוח מיקוח של עובדים. הרבה פעמים כשמקצוע הוא נשי, אז או שהן פחות מתאגדות ודורשות את המשכורות גבוהות יותר, או שארגוני העובדים והממונה על השכר באוצר וגורמים כאלה פחות מתעניינים במשכורות.
זה משכורת שנייה.
כן, למשל, היחידה בהסתדרות שאחראית על המשכורות של פסיכולוגיות ועובדות סוציאליות היא יחידה מאוד חלשה, ולכן כשחותמים על הסכם עבודה בכלל המשק, האינטרסים שלהן לא נחשבים. אז כן, זה קשור ולא קשור.
בואו ננסה לחזור עם נורפון, כן.
אוקיי, ואז מגיע, זה באמת הלב של העניין, זה יפהפה בעיניי, כותבת ככה. לעתים קרובות עבדנו בלילות שבין שישי לשבת עד 3 לפנות בוקר, ואז היה לנו לשוב ולהתייצב בעבודה בשבת מוקדם בבוקר, מועד הסגירה של ידיעות וכתבות הדסק הארצי ודסק החוץ. זה היה מרגש ומסעיר בסוג של חשיבות עצמית, שהיא בעצם תמצית הקיום של עולם העיתונות. כשאתה חלק ממנו, אתה באמת מתחיל להאמין שאתה חי במרכז היקום, ושהעולם שבחוץ כוסס ציפורניים בציפייה לעותק הבא של העיתון או המגזין שאתה עובד בו.
מדויק להפליא. כמי ש... כל מי שעבד במערכת של עיתון בשעת סגירה, תחושת החשיבות העצמית היא אינסופית.
אני זוכרת שהיינו, כשעבדתי במדור הספרות בידיעות, אז היינו, הרבה פעמים היו קוראים דברים שעד שהגיע הזמן של המדור לצאת, הם כבר התיישנו. אני אחרי זוכה מישהו בפרס נובל, אבל זה ביום חמישי, והייתה נצא ביום שישי, ואז היינו אומרים, מה? אבל לא נעשה כלום? כאילו ברור שאנשים קמים בבוקר וחושבים מה בידיעות אחרונות כתבו על חתן פרס נובל.
זה אבל אני חושב שזה מאוד נוכח בעולם העיתונות, כי יש איזה מין עשייה כזאת מאוד מתרגשת. מה שכן, בעולם העיתונות הרבה פעמים באמת יש את הפער הזה בין כמה שאתה חושב שאתה חשוב לבין כמה שאתה חשוב באמת.
תמיד יש את הפער.
אבל זהו, זה נכון לכל המקצועות מה שהיא מתארת. אתה חייב את תחושת החשיבות העצמית, זה חלק נורא נורא חשוב, כי אנחנו דיברנו על הדברים האלה של לזהות את עצמך עם בפינות הקודמות שלך, לזהות את עצמך עם העבודה, או לחילופין, כמו שהיה בנערה מהדור, להתנגד נורא לזהות שהעבודה כופה עליך. ואני חושב שמה שקורה הרבה פעמים זה באמת מה שהיא מתארת כאן בסיפור הזה, של איזשהו צורך לא להיות מזוהה עם העבודה שלך, לא להגיד העבודה היא אני, אבל כדי לא להתמרמר נורא על זה שאתה עובד בין שישי לשבת עד 3 לפנות בוקר, ואז אתה צריך עוד לחזור לעבודה אחר כך, אתה צריך להרגיש שאתה חלק מאיזו יחידי סגולה, מין יחידת עילית כזאת שלוחמת בשוחות ובלעדי הכל יקרוס.
ובעיתונות, באמת, אתה שם בגופך, בקולך ובפרצופך. זאת אומרת, אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה, כל דבר שאתה עושה כל כך חשוף, אנחנו עכשיו יושבים פה ומדברים כאילו שלושתנו לבד בחדר, אבל אנחנו עושים את זה כי יש כאן מיקרופון, ואתה מזוהה ממש ברמה פיזית עם המקום שאתה עובד בו, אז ההטמעה של זה היא מתבקשת.
אני רוצה לספר משהו שפעם ראיינתי לפני הרבה שנים את נועה ידלין, שאחר כך זכתה בספיר וזה, אנחנו כולנו יודעים מי זאת, אבל היא עבדה המון שנים בעיתונות, היא הייתה עורכת וכותבת, ובראיון הזה היא מאוד הצחיקה אותי, כי סיפרה לי על הרגע הזה שבו היא הבינה כאדם שעובד בעיתון, והכל נורא חשוב, וזה, שיום אחד היא הבינה שגם אם כל העיתונאים במערכת יעלו על מטוס באותו יום, והמטוס יתרסק, בבוקר העיתון יצא.
יש לנו את העדות לזה מעבר עם הפוץ' במערי וידיעות.
מה זאת אומרת? זה היה מורק, זה היה משהו שאומרים כל פעם שהייתה מתחילה תסיסה באופן ספייס של ידיעות, היה את המשפט הידוע שגם אם כולכם לא תבואו מחר העיתון יצא, העיתון יצא. ואני זוכרת שהייתי חדשה שם,
גם אם תיקחו איתכם את המחשבים ואת הטלפונים כמו שהם עשו בפוץ', עדיין יצא. אבל זה בדיוק העניין של שעולם העיתונות הרבה פעמים נתפס כמקום שבו לכאורה יש ערכים נורא נורא גדולים, אבל בעצם מוצאים דרכים מאוד יצירתיות לשבור את העובד ולגרום לו לעבוד עבור שכר יותר נמוך ולא להתאגד וכל הדברים האלה, כי יש אתוס שהעיתון יותר גדול ממך בהרבה, וזה הצד השני של תחושת החשיבות העצמית הזאת. העיתון הרבה יותר גדול ממך ואתה לא באמת חשוב.
זה מה שאתה מגלה כשאתה יוצא. זה מה שאתה מגלה שאתה יוצא, שכל הכוח שלך הוא הכוח של העיתון, ביום שאתה מרים טלפון, כשאתה מחוץ למערכת, אף אחד כבר לא עונה לך, כל האנשים שסיננת, וטעויות שקורות, בעיקר אז כשעיתונאים באמת היו עשרות שנים נשארים באותו מקום, זה שאתה פשוט, אתה נהיה אחד מקירות הבניין, ואתה חושב שזה אתה, אתה חושב שזה הכוח שלך. אז אני אדלג לסוף, כי זה בדיוק נוגע במה שדיברנו עליו עכשיו.
כן.
היא ממשיכה ומספרת אחרי כמה זמן היא עוזבת את ניוזוויק, היא עוברת לניו יורק פוסט. אגב, מה שהיא לא כותבת בסיפור וקרה במציאות זה שהיא ונערות דואר אחרות טבעו את ניוזוויק בגלל האפליה המגדרית, והיא עוברת לפוסט ששם כן נותנים לה לכתוב, ואז היא מספרת ככה. באותו ערב נסענו, היא יוצאת עם אחד מהכתבים שם, באותו ערב נסענו במונית במדיסון אבניו וחלפנו על פני בניין ניוזוויק. הבטתי למעלה, אל עבר הקומה ה-11 שדלקו באורות, וחשבתי לעצמי, שם למעלה סוגרים את גיליון השבוע הבא של ניוזוויק, ואף אחד לא שם קצוץ. זו הייתה תגלית מרעישה.
זה נכון. זה פשוט נכון, אבל זה נכון לגבי כל מקצוע. אני חושב אולי בעיתונות יש פער יותר גדול בין תחושת החשיבות העצמית לחשיבות באמת, אבל בגדול זה משהו שאתה חייב שיהיה לך כשאתה עובד, והוא פשוט בלון ריק.
ואם אתה כן תהיה בפרופורציות ותזכור את זה תוך כדי שאתה עובד?
אני חושבת שמאוד כדאי. הרבה פעמים כדאי להזכיר לאנשים שעובדים איתנו, ולעצמנו כמובן, שאנחנו לא כאלה חשובים.
אבל זה לא אפשרי.
זה מקשה מאוד עליך לקום בבוקר ולעשות את העבודה שלך, וזה אולי...
למה? פרופורציות זה לא דבר שמקשה.
יש את המשפט הזה שתמיד אומרים, אני בן אדם שנלחץ נורא בקלות, ואז יצא לי המון פעמים בעבודה, כשזה במערכת של חדשות, או שאומרים לך את המשפט הזה, זה לא חדר מיון. אנחנו לא עוסקים בחיי אדם. ואומרים את זה כאילו להרגיע אותך, כי מה קורה? קורה דבר לא הגיוני. את חובה לחץ ותחושת חשיבות עצמית ותחושת דחיפות, כאילו מונחים חיי אדם על הכף, בשעה ששטויות מונח על הכף מיצה 10 שניות לפני עם איזה פוש. אבל מה הקשל בטענה הזאת? שכל המערכת בנויה
כאילו זה חדר מיון.
שהיא תלחץ לך לכפתורים, שתרגישי שבאמת חיי אדם מוטלים על הכף, ואז תפעלי.
אני לא חושבת שאת יכולה לעשות את העבודה הזאת בחדשות, אם את לא מרגישה שזה חדר מיון. את לא יכולה להיות טובה בזה. כי בשביל להיות טובה בזה, את צריכה להיות ראשונה, אין מה לעשות. את צריכה להיות כל הדברים האלה. את צריכה לרוץ, את צריכה להיות בלחץ.
המסקנה היא ש...
זה האופי שאת צריכה.
את צריכה להרגיש שאת בחדר מיון, אבל לא לשכוח שאת לא הרופא. לא את המנתחת. זה רק חדר מיון.
טוב.
נהדר.
ציל אברהם, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה לנורה אפרון על התובנות המדהימות שלה. הספר נקרא "אני לא זוכרת כלום", הוא יצא בהוצאת עם עובד בתרגום אורית הראל ב-2012, וכל הספרים שלה מומלצים.
נורה אפרון זה תמיד תענוג. כן. אין מה להגיד.
תודה רבה.
תודה.
להתראות.
השבוע דיברנו עם הבמאי רפי בלולו על סרט חדש בסדרת העברים, שהוא עבריים. אף פעם לא יודע, צריך להגיד עברים. אבל אז חושבים שזה אנשים שלא יכולים לראות, אז עבריים. זה סרט שנקרא לבנטינית, עוסק בדמותה של הסופרת והמסעית ג'קלין כהנוב, ולרגל המאורע, סליחה, החלטנו לחזור בפינתנו ההיסטוריה תשפוט, אל הביקורות שנכתבו על ספר המסות שלה ממזרח שמש, שיצא בהוצאת יריב הדר ב-1978. זה בעצם קובץ המסות הראשון שיצא בישראל, ערך אותו אהרון אמיר, והוא בעצם קיבץ מסות שפורסמו לפני כן בכתבי עת שונים לספר. במעריב כתבו על הספר, סליחה, שהמסות של כהנוב כתובות בדקות, בכוח אינטלקטואלי וברגישות מופלאה. זה סיפורו של דור שחותמו בתרבות העברית החדשה כמעט שלא הורגש למרבה הצער. דור הלבנטינים, ילידי ארצות אסלאם שקלטו השפעה מערבית, אבל רובם ככולם לא הגיעו לארץ ישראל. בכוח חדירה אינטלקטואלי וביכולת תיאורית מצוינת, מעלה מחברת לפני הקורא עולם רוחני שצמח והתפתח בצורה אורגנית מתוך שורשים תרבותיים שרבים רבים אצלנו חשים בצער על היעדרם.
בדבר השוותה יפה ברלוביץ' את הספר של כהנוב לספרו של אלבר ממי, נציב המלח, בגלל העיסוק המסיבי של השניים באותה מבוכה של הגדרה עצמית שאליה נקלעה יהדות צפון אפריקה תחת המשטרים הקולוניאליים. היא מזכירה שם גם את מה שרפי בלולו הזכיר בשיחה איתנו, את הקשר של כהנוב ליהדות. היא כותבת שבניגוד לגיבורו של ממי המבקש לנער ממנו את יהדותו, מגלה הגיבורה של כהנוב יחס דו ערכי כלפיה, מעוררת ביהדותה דווקא גאווה. ברלוביץ' כותבת שדור הלבנטינים הוא תשובתה של כהנוב בניסיון להגדרה כוללת את הפלורליזם שלה ושל בני דורה. דור הלבנטינים היא תבנית הבראשית, פרי הטלטלה הכותבית, בתהייתם אחרי זהותם התרבותית העבודה בין מזרח ומערב. מונח זה, שאולי במערכת הטרמינולוגית השגורה נוטהו לגוון שלילי, מקבל אצל כהנוב אינטרפטציה משמעותית מחודשת, חיובית יותר, פורה יותר. הלבנטיניות היא לאו דווקא תופעה של קליטה חקיינית ושטחית של בין המזרח את תרבות המערב, אלא החלטן של שתי התרבויות לכלל מלאות תרבותית חדשה.
היא גם מתייחסת בביקורת הזאת לחרדה הזאת בדבר אופיה של ישראל, שכל כך מפחיד אנשים שמדברים על זהות מעורבבת כזאת. היא כותבת ככה, כהנוב מבקשת להזים כל חרדה בדבר עתידה הלבנטיני של ישראל, ובדקה את איכויותיה של הלבנטיניזציה במערכות התרבותיות השונות, היא מגיעה, בבודקה, סליחה, היא מגיעה למסקנה שדווקא בישראל הלבנטיניות עשויה להיות כוח בנייה רב תנופה.
בעיתון 77, לעומת זאת, יאירה גנוסר אומרת שכהנוב חוללה מהפך במושג הלבנטיניות, ממילת גנאי לתואר כבוד אפשרי לאנשים המתמודדים עם כפל תרבות, שהיא עדיפה דווקא משום שאינה סטרילית, ואינה מרובעת מבחינה סוציאלית, ואינה מבטיחה עמדה עדיפה ללא מאמץ, כמעמדה של האליטה האריסטוקרטית, שהגנה על עצמה מפני זרים ומפני תרבויות נוספות, על ידי מינוח הגנאי לבנטיני. או כמו כאילו שאבא שלי קורא לי, אזיאטית.
זה כאילו
אהבתי שהוא אמר לי את זה.
כן?
ברור, מאוד.
היא מדברת פה בעצם על המפייניקים, נכון?
כן, עליכם המפייניקים.
עלינו המפייניקים, שאמרנו תראי, כשקראתי את הביקורות האלה בפעם הראשונה, היה נשמע שב-1978, כשכתבו את הביקורות האלה, החברה הישראלית הייתה בעצם במידה מסוימת יותר פתוחה לשינוי מאשר עכשיו. אבל עכשיו כשאנחנו קוראים את זה, יש תחושה שכאילו שהביקורות האלה נצמדות לעניין הזה של תרבות המערב שבין המזרח קולט ועושה בהם שימוש, שזה לא חקיינות, אלא באמת הוא מנסה להתמערב, וכאילו זה לא כל, זה נשמע לי הרבה פחות נקי ממה שהיה כשקראתי את זה בפעם הראשונה, כאילו מה שמוצא חן בעיני הכותבים האלה, זה האפשרות שבין המזרח באמת יאמץ לעצמו קודים מערביים. אני לא יודע, פתאום תחושה שהביקורות האלה קצת יותר מתנסעות ממה שהיה כשקראתי להם בהתחלה. בידיעות אחרונות כתב יצחק בצלל שהספר יוצא לאור כ-20 שנה לאחר פרסום מסותיה הראשונות בישראל, והקורא יופתעת ממידת האקטואליות שלהן. מדוע כה איחר לבוא ספרה הראשון? זו תעלומה שאינה מחמיאה למולות בארץ, ככה הוא כותב. אחר כך הוא כותב שכאשר כהנוב כותבת אני לבנטינית גאה, אין זו הכרזה דווקאית בנוסח Black is beautiful שבפי קושים מיליטנטיים. במסות שלפנינו, לבנטיניות היא עולם קסום, פתיחות כלפי תרבויות זרות, סובלנות, מיזוג מפרש של מזרח ומערב, והוא מציין גם שגם בשימושה של כהנוב בביטוי זה יש צללים, יותר מאשר גנאי, יש בלבנטיניות שלה איזו נימה טרגית, מציאות של חיים, על קו הקץ בעולם הולך וקלה, של נשמות קרועות ותלושות מקרקע העם והארץ, חיות בכמיהות שאינן מתמלאות, כמו להשתייך לעולם המקיף אותן, לפרוץ ממסגרת מצומצמת של מיעוט לאוניברסליות. והוא מזכיר שם שאין בלבנטיניות הזאת מן הקטסטרופליות של הגורל היהודי במזרח אירופה או במזרח התיכון, לאחר קום מדינת ישראל, וזה רואים פה קצת את ההזדמנות.
לצערי, העניין הזה עם הלבנטיניות לא הצליח, וקור ההיתוך ניצח, ואנחנו התוצר המצער שלו.
אסיאתים.
אזיאתים. הסופר דוד גרוסמן, אם לא ידעת, קיבל אמש את הפרס להבנה ולסובלנות באירוע חגיגי שהתקיים במוזיאון היהודי בברלין. לצידו זכתה בפרס סוזנה קלטן. הפרס ניתן מאז שנת 2002, בין השאר לדמויות מרכזיות, כמו הקנצלר לשעבר הלמוט קול, ואנגלה מרקל גם, והנשיא לשעבר יואכים גאוק, מעניין, כל מיני פוליטיקאים.
פתאום.
וגרוסמן שלנו, שנשא שם נאום, אנשי הספרייה החדשה פרסמו את הנאום הזה, ואנחנו נקריא חלק קטן ממנו.
כן.
יובל.
ככה נאם גרוסמן בקבלת הפרס. יצירה השאלה היא אפשרות של מגע באינסוף. לא האינסוף המתמטי ולא הפילוסופי, אלא האינסוף האנושי. כלומר, אינסוף פניו של האדם, אינסוף נימי נפשו, אינסוף דעתו ודעותיו, יצריו, תעתועיו, קטנותו וגדלותו, כוח יצירתו, כוח ההרס שבו, אינסוף צירופיו. כמעט כל רעיון שצץ בי בקשר לדמות שאני כותב, פותח בפני עוד ועוד אפשרויות שלה, עוד ועוד קווי אופי שלה, גן של שבילים מתפצלים. כמעט בנאלי להתרגש מכך, ובכל זאת הרשו לי להתרגש היום מן הבנאלי הזה. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו מלאי חיים. בכל אחד מאיתנו יש אינסוף אפשרויות ודרכים להימצא בתוך החיים, לחיותם. ואולי זה בכלל לא בנאלי. אולי דווקא צריך להזכיר זאת לעצמנו שוב ושוב, כי ראו עד כמה אנחנו נזרים ונמנעים מלחיות את השפע שאנחנו, את כל מה שמזמנים לנו נפשנו וגופנו ונסיבות חיינו. כל כך מהר, בשלבים מוקדמים מאוד בחיינו, אנחנו נקרשים ומצמצמים את עצמנו להיות אחד, גוף אחד, שפה אחת או שתיים, שבהן אנחנו נותנים שמות לדברים, ג'נדר אחד. לכל אחד מאיתנו יש סיפור רשמי אחד שאנחנו מספרים תמיד על אודות עצמנו. סיפור רשמי אחד מתוך רבים אפשריים, סיפור רשמי שלפעמים הופך להיות לנו לכלא. וזאת, דרך אגב, סכנה שעורבת לא רק ליחידים, אלא לחברות שלמות, למדינות וגם לעמים. הסכנה להפוך לאסירים של הסיפור הרשמי שאנחנו מספרים לעצמנו. הכתיבה היא תנועה של הנפש בניגוד לאותו ויתור. בניגוד לאותה הצטמצמות הנפש, בניגוד להימנעות מהשפע שבנו. היצירה הספרותית היא תנועה חתרנית של הכותב, בראש ובראשונה נגד עצמו. באופן גשמי יותר אפשר לדמות אותה למסאז' עיקש שהסופר עושה פעם אחר פעם לתודעתו הנזהרת, הבלומה המבוהלת. זה בהחלט קשור לדברים שכתבה ז'קלין כהנוב, נדמה לי.
מעניין.
מעניין מאוד.
אוקיי, דברים יפים. אני אהבתי בעיקר את הדבר הזה שהוא אומר שאנחנו נקרשים. שזה יפה, אנחנו נקרשים.
כן.
אוקיי, הגיע זמננו, הגיע שעתנו.
לסיים.
לסיים. נזמין אתכם שוב להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות. אפשר עכשיו לשמוע אותנו גם בספוטיפיי. נזכיר לכם גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אתם יכולים לשלוח לנו שם הודעות. תודה רבה לשיר זיו ויוג'י גבאי, שעשו איתנו את התוכנית. להתראות מחר.
להתראות.